שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שלום שלום, ערב טוב, מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. ישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן, יוצאים לדרך. ממצרים הגאלתנו מביתה. איזה שבוע נפלא מתחיל, ואנחנו רוצים לדבר על בדיקת חמץ אמיתית, על התנקות מהחמץ הפנימי, מאותו חמץ שמפריע ומסית ומבלבל ומדאיג ויוצר כל כך הרבה טשטוש. בואו נדבר היום על נקודה אחת מופלאה, שאני בטוח ב-100%, שזה יסוד כל כך מרומם, כל כך חודר ללב, כל כך אמיתי ונוקב, שאפשר לחיות איתו שנה שלמה, עד בדיקת חמץ של שנה הבאה. רבותיי, יהודים יראי שמיים מקשיבים לשידור הזה. יהודי גונב? ילד יהודי דוחף את היד שלו? לרשות אחרת, לרשות שלא שייכת לו, כדי לקחת משהו ולקחת לעצמו? אנחנו מחנכים את הילדים שלנו בצורה מודעת, בצורה מחושבת וקרה, לדחוף את הידיים שלהם למקום שלא שייך להם? חשבנו על זה פעם? מרכז ליל הסדר. הרגע שאולי הכי מעניין, הכי מושך, לא יודע אם הרגע הכי חשוב, אבל זאת העובדה. הרגע שיש הכי הרבה אקשן סביבו. בליל החינוך של השנה, בליל והגדת לבנך, מהו? שהילדים שולפים את האפיקומן של אבא, ואחר כך מנהלים איתו מסע ומתן תחת חצות, תחת הלחץ של לסיים לפני חצות, והם לא רוצים להחזיר, והם כן רוצים להחזיר, ומנהלים איתו מסע ומתן. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, ככה מחנכים ילדים בליל החינוך של השנה? בחג של והגדת לבנך, מלמדים אותם, עושים משחק של גניבה? עושים משחק של לדחוף ידיים למקום שלא שייך להם? איך זה ייתכן? נכון, רוצים להשאיר אותם מרים, ורבי עקיבא פעמיים בשנה היה מקצר ושולח את התלמידים מוקדם. הכל נכון. אבל יש עוד דרכים להשאיר ילדים מרים. אפשר לקרוא לאיזושהי גננת או לאיזושהי מורה טובה, שתלמד אותנו פדגוגיה, איך מחזיקים ילדים מרים. יעשו איזשהו מבצע מעניין, איזו תחרות, איזה חידון, נושא פרסים בסוף הסדר. במקום לחלק את האגוזים אחרי מה נשתנה, יחלקו אותם אחרי ברכת המזון, טוב, אחר כך זה כבר אסור לאכול בגלל האפיקומן, אבל יחלקו אותם אולי בשולחן עורך. האם באמת זאת הדרך להשאיר ילדים מרים, לחנך אותם לגנוב? מה עומד מאחורי המנהג הכל כך מעניין, אבל כל כך משונה, של חטיפת האפיקומן? צריכים להבין, מדובר במנהג קדוש, שיסודתו בהררי קודש. זה לא שימצאו את זה כמה אבות נואשים שלא הצליחו לעניין את הילדים, אז אמרו, טוב, נשחק איתם משחקים של גניבה, משחקים פליליים. החוק יעקב כותב, אחד מהמפרשים ההלכתיים החשובים ביותר בהלכות פסח, החוק יעקב כותב שזה מיוסד על הרמב״ם, שיסד את זה על הגמרא. הגמרא בפסחים כופתת אומרת, חוטפים מצה בלילי פסחים. חוטפים מצה, מנהג מיוחד בליל פסח, חוטפים מצה. אז רש"י מביא שם שני פירושים. או שחוטפים את האגדה מהר כדי שהילדים יגיעו מהר לשולחן עורך ולא ירדמו, מרוב כל הדיונים והעיונים של המבוגרים. אבל הרמב״ם מפרש, חוטפים מצה, חוטפים מצה זה מזה. זאת אומרת שאיזשהו משחק של חטיפות בליל הסדר, כדי להשאיר את הילדים מרים. אומר החוק יעקב, פה יש מקור, או לפחות רמז, למנהג חטיפת אפיקומן, מפה צמח מנהג חטיפת אפיקומן, מהרמב״ם הזה, עלי בדה גמרא. ואתה שואל, מה מונח כאן, בתוך המנהג הכל כך מעניין הזה, שהילדים גונבים את האפיקומן, באמת צריכים לחדד, שהרבי מלובביץ' בהגדה שלו כותב, שמנהג האדמו"רי חב"ד בבית שלהם, לא אהבו את המנהג הזה. לא אהבו בכלל את הילד או הילדה, שלוקחים שחוטפים את האפיקומן. אז זה שאדמו"רי חב"ד לא אהבו, זה מובן. השאלה אבל על הצד השני, מנהג ישראל תורה הוא, יש הרבה הרבה מקהילות ישראל, שכן נוהגות בזה. והשאלה היא מה מרומז במנהג חטיפת האפיקומן. אז כחסיד חבד אני אומר, שגם אם אצלנו לא גונבים את האפיקומן, או לא חוטפים את האפיקומן, לפחות לדבר על זה. אז נצא במנהג חטיפת האפיקומן, באמצעות ונשלמה פרים שפתנו, באמצעות דיבור לפחות. אז בואו נדבר על זה ונבין את העומק, את עומק העניין. לפני שאני רוצה להגיע באמת לנקודה כבירה, מספר התניה, פרק למד א', נדלק כמה פרקים לכבוד חג הפסח, נאמר נקודה חודרת כליות ולב מפרק למידה א' בספר התניה. לפני זה אני אבל רוצה לומר כמה פירושים אחרים שנאמרו בספרים, בכל אופן, עניין כל כך יסודי, אי אפשר לקפוץ ישר לחסידס, צריך קודם לחשוב בפשט, לחשוב מה כתבו בכל הדורות. יש הרבה הסברים מאוד יפים למנהג הזה של חטיפת האפיקומן, ומה פתאום בליל הסדר דווקא. יש הסבר אחד שאומר, שזה זכר למכה ה-11. אנחנו יודעים על 10 מכות, יצא חדש באחיו, אבל האמת היא שהייתה עוד מכה. בליל הסדר הייתה מכה של גנבות, באו גנבים ופרצו לבתים המצריים. למה? כי בליל הסדר לא הייתה אזעקה. מהי האזעקה ששומרת על הבתים? הנביחות של הכלבים. בחצר כל בית מצרי היה כלב, שכשהוא רואה תנועה ברחוב אחרי 11 בלילה, הוא מתחיל לנבוח. וככה אם יש באזור גנב, הוא בורח מהפחד או מהנביחות של הכלב או מהשיניים של הכלב. אבל בליל הסדר היה ציווי של הקדוש ברוך הוא, לא יחרץ כלב לשונו, לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא ישתיק את הכלבים, כאות כבוד לעם ישראל שיוצא ממצרים. למרות שכל הלילה, עם ישראל התרוצץ בחיפזון, להתארגן ליציאה הגדולה בבוקר, בעצם היום הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, בלילה הזה יש שקט במצרים. הכלבים ילוו אתכם בכבוד, לא בנביחות. נו, אבל כשהכלב יוצא לחופש, הגנבים מתחילים לעבוד. אז זו הייתה מכה 11 בליל הסדר, שבאו הגנבים והסתובבו ברחובות מצרים. אז זה מנהג גנבת האפיקומן, ומנהג זיכרון למכה 11 שנתן הקדוש ברוך הוא על ראש המצרים. הסבר אחד. יש הסבר שני יותר מפולפל, הסבר ידוע שכתב דרשן רבי אליהו הכהן מאזמיר, דרשן גדול באזמיר לפני 300 שנה, כתב רעיון מיוחד במינו. זה זכר לאירוע היסטורי נוסף שהיה בליל הסדר. זה זכר ללקיחת הברכות של יעקב מעשיו, שגם זה היה במרמה, זה היה נראה כאין גניבה. יצחק עצמו אומר, באחיך במרמה ולקח ברכתך, באחיך כאין גנב ביחד עם אמא, ולקח את הברכות ממני. אנחנו מזכירים בליל הסדר עם גניבת האפיקומן, את המנהג שגנב אבינו, שלקח אבינו את הברכות מידי אחיו. להיזכר מה היה שם. ליל הסדר זה היום הולדת של יצחק אבינו. הרי המלאכים באו בפסח, כמו שאברהם אומר לשרה, לושי ועשי עוגות, עוגות מצות. מה זה עוגות? עוגות זה רמז למצה שהיא עגולה, כמו עוגה עגולה, רמז למצה. מה פתאום מצה? כי הם באו בפסח, וקיימו אבותינו כל התורה עוד לפני שניתנה. והמלאך אומר לאברהם, כעת חיה ולשרה ון. מבטיח לו שהיום בעוד שנה שרה תלד, אז אני יודע שיצחק אבינו נולד בפסח. אומר רשי, מביא רשי דברי חז"ל, שבאותו פסח יצחק אבינו נהיה בן 123. הוא חגג יום הולדת 123. והוא נכנס לסטטיסטיקה הגרועה, לסטטיסטיקה השחורה. הוא נכנס לתוך 5 שנים משנת הפטירה של אמא שלו. אמא שלו נפטרה בת 127. אז כשהוא נהיה בן 123, הוא נכנס ל5 שנות הסטטיסטיקה של פטירה במשפחה לא עלינו. אז הוא מתחיל לחשוב על היום שאחרי. כשאדם מגיע 5 שנים לפרק אבותיו, שיתחיל לחשוב על היום שאחרי. אז הוא מתחיל לחשוב על הצוואה, מה יישאר אחריו? לאן יתחלק הרכוש והברכות שלו? נו, אבותינו לא כותבים צוואות, אלא נותנים ברכה. אז הוא קורא לעשיו לברך אותו בטרם אמות, כי הוא כבר מתחיל לחשוב על היום שאחרי, אז הוא מתכנן את הברכות לתת לעשיו. לכן כתוב בחז"ל, לכן הוא מבקש 2 גדיי עזים. הוא מבקש מעשיו שייתן לו, יכין לו 2 גדיי עזים. יצחק אבינו צריך לאכול 2 גדיים? יצחק אבינו יהודי זקן בן 123, יהודי עיוור שלא יוצא מהבית, מן הסתם היה כחוש, בכלל אדם צדיק שלא אין לו שום טעם בעולם הזה. אז הוא צריך לאכול 2 גדיי עזים? 2 גדיי עזים מספיקים לשתי משפחות, מי צריך כל כך הרבה? אלא מה? מביא רש"י דברי חז"ל, זכר לקורבן חגיגה וזכר לקורבן פסח. הוא רצה לאכול את 2 הקורבנות, קורבן חגיגה שהוא המנה שנאכלת בתוך הסעודה, אחרי זה קורבן פסח שנאכל על הסוף אחרי הקורבן חגיגה. אז כל הלילה הזה סובב סביב פסח. עכשיו אומר לנו רבי אליהו הכהן מאזמיר, רעיון גאוני. מה עושה יעקב אבינו כדי לוודא שהברכות יהיו אצלו? הוא נותן לאבא לאכול מהחגיגה, ונותן לאבא לאכול מהקורבן השני מקורבן פסח. ואחר כך כשבא עשיו עם הגדיי עזים שלו, אבא אומר, אני כבר לא יכול לאכול מהאוכל שלך. אני לא יכול לתת לך ברכות, כי אני לא יכול לאכול מהאוכל שלך. אין לי מה שיחבר אותך, אין לי מה שיחבר בינינו. למה אתה לא יכול לאכול, אבא? עשיו מזדעזע, הברכה אחת היא לך אבי. למה אבא לא יכול לאכול עוד קצת? מה הבעיה שיתאם גם מהקורבן של עשיו? אומר רבי אליהו הכהן מאזמיר, באחיך במרמה, במרמה בגימטריה אפיקומן. מה שיעקב אבינו עושה, הוא נותן לאבא, ליצחק, לאכול את החגיגה ואחרי זה את הפסח. ואין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. אחרי שיצחק אבינו אכל את הפסח שנתן יעקב, הוא כבר לא יכול לאכול הערב שום דבר. אז כשבא עשיו ומציא את הקורבן שלו, מציא את הגדי שלו, זכר לקורבן, אומר יצחק אבינו, אני לא יכול כבר להתקשר איתך. לא יכול להתקשר עם האוכל שלך, כי כבר אכלתי אפיקומן, אני לא יכול לאכול הלילה שום דבר. שישאר טעם מצה בפיו, טעם פסח בפיו. זאת החוכמה, זאת המרמה של יעקב אבינו, מפרש רשי שם, מה זה במרמה? בחוכמה. מה זה בחוכמה? זאת ההתחכמות של יעקב אבינו, לתת לאבא מקורבן הפסח, ואז כבר לא יוכל לאכול מהקורבן של עשיו, מהגדי של עשיו. במילא אומר לנו, כדי ללמד זכות על אבותינו, לומר שחס ושלום, אין קפידה על מה שעשה יעקב אבינו. וגם כדי להזכיר את הזכות של הלילה הזה שקיבלנו את הברכות, אנחנו עצמנו גונבים את האפיקומן. אנחנו עצמנו עושים מעשה של מרמה, מעשה של חוכמה, מעשה של התחכמות, כדי להזכיר את המעשה שעשה אבינו, שהתחכם ונתן ליצחק אביו מהאפיקומן, כדי שלא ייתן לאחר כך לאסף את הברכות. זה עוד רעיון מיוחד מאוד, שאומר רבי אליהו הכהן מאיזמיר. ואחרי כל החוכמה הזו, וכל היופי הזה, אני רוצה להיכנס לנקודה עצומה, נקודה שכמו שאמרתי, זוהי בדיקת חמץ. זוהי נקודה שמעמידה אותנו על הרגליים, ונותנת כוח לחירות, כוח ליציאת מצרים, כוח לעבוד את השם עוד שנה שלמה, בחיות חדשה ובהתלהבות חדשה. מה מונח כאן במינה גניבת האפיקומן? האמת היא, אז רבינו הזקן כמובן בספר התניא לא מדבר על מנהגים, לא מדבר על גניבת האפיקומן, אבל הוא מדבר על נקודה אחרת מופלאה, שהיא אותו עניין ממש. האמת היא שכל סיפור יציאת מצרים מבוסס על גניבה. אנחנו גונבים. אנחנו הראשונים שגונבים. מוישה רבינו, משה רבינו הוא הגנב הראשון. ואת הגניבה הזו הוא לא עושה בבחירה, הוא עושה את זה במצוותו המפורשת של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו גונב את פרעו. גונב את דעת פרעו. כל יציאת מצרים, וזאת שאלה עצומה, שחייבים לעיין ולחשוב עליה, מה מונח פה? כל יציאת מצרים התנהלה בדרך של גניבה דעת, של בא אחיך במרמה, בדרך של הערמה, ודרך של שינוי מהמציאות האמיתית. משה רבינו בא לפרעה ומבקש ממנו לצאת לשלושה ימים ממצרים. אף פעם הוא לא ביקש מפרעה לצאת חופשי לעולם. פרעה עד היום הזה, או יותר מדויק עד שהם יצאו ולא חזרו, פרעה לא ידע שהתוכנית היא ללכת לארץ ישראל ולא לחזור. שהתוכנית היא לקבל את התורה ולהגיד למצרים שלום ולא להתראות. והפליאה העצומה, כמו בלשון אדמור הזקן בפרק למד א', למה הייתה כזאת? למה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לגנוב את דעתו של פרעה? למה הוא לא שלח אותו בכבוד גדול, בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, לבוא לפרעה ולהגיד לו, תשמע אח שלי, תשמע חבוב שלי, אנחנו יוצאים מפה ולא חוזרים. מתאים לך, לא מתאים לך, אנחנו הולכים. זה כל כך בולט אם נסתכל בפרק ג' בספר שמות בפרשת הסנה. בתוך כדי דיבור, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לגנוב דעת, לסבך את כל הסיפור. הוא מצווה אותו, תסתכלו בפרק ג', הוא מצווה את משה רבינו, לך אל הזקנים, ותגיד אל הזקנים שהולכים לארץ הכנעני, לארץ זבת חלב ודבש, שהולכים לארץ נפלאה. ואז תלך לפרעה, זה פסוק אחרי פסוק, ואז תלך לפרעה, ותאמר לו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו, ואמר, נלחנה דרך שלושת ימים. הקדוש ברוך הוא מנחה את משה רבינו. לזקנים תגיד את האמת. הולכים ולא חוזרים. לפרעה תגיד חצי אמת. שהולכים לשלושה ימים. אז כמובן, משה רבינו לא שיקר. חס ושלום, חלילה, משה אמת ותורתו אמת. הוא לא אמר שחוזרים. אם הוא היה אומר שחוזרים, אז חס ושלום זה היה חוסר אמת. הוא לא אמר שחוזרים אף פעם. הוא אמר שהולכים לשלושה ימים. אבל זה בוודאי עניין של גניבה דעת. זה בוודאי עניין של עונה, זה בוודאי יוצא רושם של טעות אצל הזולת. והשאלה היא למה? לא שאכפת לנו מהכבוד של פרעה, רמאי כזה, בפרח, רק רימה ושיקר, מותר גם לרמות אותו. אבל למה זה היה כך? איך ששואלים המפרשים, העקדת יצחק, הברבנל, כולם שואלים. זה הרי חוסר כבוד כלפי מעלה. איפה היד החזקה? איפה הזרוע הנטויה? איפה השפטים הגדולים? משה רבינו היה צריך לעמוד מול פרעה ולהגיד, אנחנו הולכים ולא חוזרים. וכשלחו קלה יגרש אתכם מזה, והוא בכל מקרה ישלח אתכם מפה, כי הוא לא יכול שתהיו פה יותר. כי אתם החרבתם לו את המדינה, כי 10 המכות הפכו את המדינה הזאת לחרבה. לא השאירו בכלום. אז למה בכל זאת? השאלה היא לא עלינו למה אנחנו גונבים אפיקומן. השאלה היא על מויש רבינו, ובעיקר בזהירות השאלה על ריבוינו שלנו. למה הוא מצווה לצאת ממצרים בדרך כזו של גניבה, של הערמה, של הסחת דעת, מה מונח כאן? רבו ישראל, בואו נקרא את השאלה של אדמו"ר הזקן, והנה בחינה זו היא בחינת יציאת מצרים, פרק למד א' בספר התניא. שנאמר בה כי ברח העם, זה לכאורה הוא תמוע, למה הייתה כזאת? וכאילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי לעולם, לא היה מוכרח לשלחם. מה מונח כאן? אגב, אומר אדמו"ר הזקן, זאת הסיבה שכשהם באים בשלח פרעה, הם הולכים, אומר פרעה, ויוגד לפרעה מלך מצרים לאמור, כי ברח העם. מה זה ברח? שואלים כל המפרשים, אבן עזרא, כולם, מה זה ברח? אתה הרי שלחת אותם. אומר אבן עזרא, פתאום פה הוא קלט שהעם ברח. כי עד עכשיו הוא היה באמת בטוח שהם יוצאים לסמינר 3 ימים במדבר וחוזרים. אי אפשר להקריב קורבנות, הם רוצים קצת להתאושש, קצת להתעורר, קצת להתעברר, אז הם הולכים ל3 ימים, סמינר רוחני בטבע, וחוזרים. רק אחרי 3 ימים מהיציאה, הוא הבין שהעם ברח. מה פשט ברח? שהעם לא מתכנבן לחזור. ואתה שואל, זה מכובד לצאת ממצרים בבריחה? במנוסה, בחיפזון? איך מתחיל הרמב״ם את האגדה שלו? אגדת יוצאי מרוקו גם כן. בבהילו יצאנו ממצרים. זה כבוד לצאת בבהילו? למה לא יצאנו בגאווה גדולה? מונח כאן דבר עצום. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שזה כל חייו של היהודי. לגנוב את מי? את עצמו מעצמו. אל תחכה להסכמות. אל תחכה להרמוניה. חלק מאוד מרכזי בעבודת השם שלנו זה לברוח. ממי לברוח? מהחצי בך שלא רוצה לצאת. הבעיה הכי עמוקה של יהודי, שהוא כל החיים שלו שרוי במצרים. הוא כל החיים שלו תלוי בשני אדונים. מי זה הבינוני שאנחנו מדברים עליו בשבוע שעבר ונדבר עליו בשבועות הבאים אחרי פסח? הבינוני הוא אדם של זה וזה שופטן. מצד אחד עומד היצר הטוב, מצד שני עומד היצר הרע. באה התורה ואומרת לך, אתה יודע איך יוצאים ממצרים? אתה יודע איך קמים בבוקר ומתחילים להתפלל? גונבים את פרעה. לא מחכים ממנו להסכמות. אומרים לו איזה מילה, אני רק אתפלל קטע אחד, אני רק הולך למקווה, אני רק זה, ויוצאים ממצרים. אל תחכה להסכמות, אל תיבהל מזה, שחלק מתוכך רוצה להישאר במצרים. למה? כי תמיד חלק מאיתנו ירצה להישאר במצרים. כי ככה אנחנו. אנחנו עשויים מטוב ורע. אנחנו שייכים לשני מלכים, למלך אחד שהוא מויש רבינו, ולמלך אחד להבדיל שהוא פרעה. אז מה אתה רוצה שפרעה יענה להתפלל? אתה רוצה שפרעה יאהב ללמוד תורה? אתה רוצה שפרעה ישמח לקום בבוקר כדי ללכת למקווה? ברור שפרעה יילחם בכל כוחותיו, וכשהוא רואה צד אחד מתגבר, הוא יילחם בכל הכוח עם הצד השני. לכן מראש בונה הקדוש ברוך הוא את יציאת מצרים בצורה כזו של בריחה. לומר לנו שחלק מאוד מרכזי בחיים שלנו, זה לא לחכות להסכמות, זה לגנוב את היצר הרע, זה לגנוב את עצמנו, זה לספר לו סיפור, אנחנו יוצאים ליום, יוצאים ליומיים, יוצאים ל3, אני רק אלמד עכשיו שעה ואחרי זה אני אקשיב לך. תגנוב את מה שהוא נותן לך ותצא. זאת עבודתו של יהודי. למה הדבר דומה? אני רוצה לומר על זה שני מדרשים, שני סיפורים מפורסמים מחזל, שממחישים כל כך את הנקודה הזו, שכל חייו של היהודי זה לגנוב את עצמו מעצמו, זה לגנוב את החלק הטוב שבו מהחלק הרע שבו. זה להתגבר על החלק שרוצה להישאר במצרים, איך כתוב בספרים שהם היו כבר בממתת שערי תומה, ואם היה מעכב אותם עוד רגע אחד, כבר לא היו רוצים לצאת. אז כשהוא הוציא אותם, הוא הוציא אותם במנוסה, בחיפזון, ממי מנוסה? ממי מנוסה? הרי פרעה כבר היה שבור ורצוץ. המנוסה הייתה מעצמם, מהפרעה העצמי שלהם, שכבר היה נוח לו במצרים, שכבר אמר, אתה יודע מה, אם שברנו את פרעה, אז אולי נשאר פה. ושמה צריכים ללכת לארץ ישראל? נשאר פה. אני רק יאמר, מספרים על אותו יהודי בעיירה, היה פוגרומים, היה צרות בקישינב, ושרפו את החנויות, וגזרו זקנים, והחיים היו נוראים. ומגיעים יהודים לבית הכנסת בליל שבת, ומנסים ככה להתחזק. והרב עולה על הבמה ונותן דרשה מלאת ביטחון, שעוד רגע היא שמעה תרועת השופר, ועוד רגע נעלה כולנו לארץ. וככה תמיד אצל יהודים, כשהיה הכי חשוך, אז זה החבלי לידה, אז הגיע האור הגדול. היה שם יהודי אחד, איזה זלמן אחד, פשוט מאוד, וכל כך התרגש מהדרשה של הרב, והוא חוזר הביתה. ובילה מקבלת אותו בעיניים מודאגות, בעיניים שבורות, אתמול שחטו להם את הפרה וגנבו את האפרוחים. והוא חוזר ואומר לה, בילה, תשמחי שבת היום, הרב דיבר שעוד רגע משיח יבוא, ויעלה את כולנו לארץ, ולא נראה יותר את הקוזקים האלה. בילה הייתה אישה מאוד מעשית, והיא אומרת לו, מה יעלה אותנו לארץ? ולמי נשאיר פה את הבית ואת הצריף, ואת האפרוחים, את הקשקלח? לקוזקים עם אח שימם וזכרם, הרצחת וגם ירשת, נשאיר להם את הקשקלח. הוא כולו מתלהב, הוא כבר רואה את כהנים בעבודתם ולווים בשירה ובזמרם. הוא אומר לבילה, תעזבי אותך מהקאצ' קלח, אנחנו עכשיו עולים לארץ ישראל ויהיה לנו טוב. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת למציאות. מאוד מאוד מעשית. והיא חושבת רגע והיא אומרת לו, אתה יודע מה? תגיד לה, תחזור לרבי ותגיד לו, שאולי יעלה את הקוזקים לארץ ישראל, וישאיר אותנו פה עם האפרוחים והברווזים. הסיפור האמיתי של הבריחה ממצרים, זה לברוח מהפרעו שלנו שאף פעם לא יוצא לחופש. תמיד זה וזה שופטם, גם הבינוני שכבר דיברנו עליו בשיעורים הקודמים, שהוא כבר מקיים את כל התורה כולה קלה כבחמורה, עדיין הוא צריך להילחם נגד הפנימיות שלו. אז אמרתי, אני רוצה לספר על זה שני סיפורים נפלאים, מחזל, מהגמרא, מהמדרש. הסיפור הראשון שמניח שרבים מהמאזינים שלנו מכירים, זה הסיפור על רב עמרם חסידה. הגמרא מספרת על רבי עמרם החסיד, נו, אם הגמרא קוראת לו רבי עמרם החסיד, זאת אומרת שהוא לא רק היה בחוברת טלפונים, של חסידי חב"ד או חסידי גור או חסידי בלז, אלא מדובר באמת היה ברבי עמרם החסיד, ביהודי קדוש עליון, שכולו היה שכבר ניצח את היצר. וליבי חלל בקרבי. פעם עברה בעיר איזה פלוגת שודדים, עם כמה בנות שהיו שבויות, והעיר והקהילה פדתה אותם להציל אותם מידי השודדים. אמרו, איפה נשים אותם? אצל רבי עמרם חסידה, יהודי הזה וליבי חלל בקרבי, נשים אותו אצל רבי עמרם חסידה. שמו אותם שם בקומה שנייה, והרחיקו את המדרגות, אומרת הגמרא, המדרגות לקומה השנייה היו כל כך כבדות, שהיו צריכים 10 אנשים כדי להזיז אותם. אז הרחיקו את המדרגות ואמרו, בוודאי לא יבוא לידי עבירה. שהצהריים הוא יוצא מהבית והשמש מהירה בקומה השנייה, ויצרו בוער בו. והוא רוצה לעלות והוא לבד כל כך בכזאת עוצמה של תאווה, שהוא לבד מזיז מדרגות שצריכים 10 אנשים בשביל להזיז אותם. והוא שם את המדרגות לעלות למעלה, והוא מתחיל לעלות קומה אחת, ויורד 2, ועולה 2, ויורד 1. והמוח, הלב רוצה לעלות, והמוח אומר, אל תעלה, אתה רבי עמרם חסידה, שיביתי השם לנגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא רואה. והוא עולה. הוא לא מצליח לשאות בעצמו, והוא עולה, הוא מגיע לחצי הדרך. ואז פתאום הוא נותן צעקה, נורה, נורה, אש בבית רבי עמרם חסידה. אש, הצילו אש. שמעו התלמידים, ורצו עם דליים לחבות את האש. רואים אותו באמצע הדרך, לקומה השנייה. אמרו לו, רבי, ביישת אותנו. אמר להם, מוטב אבייש אתכם בעולם הזה, ולא אבייש אתכם בעולם הבא. מה רוצה הגמרא לומר לנו בסיפור הזה? שאילו חייו של היהודי. כל חייו זה קריאה בין המוח והלב. כל חייו זה לברוח ממי מעצמו. מאותו חלק לא אפוי בעצמו. מאותו חלק לא בשל בעצמו. מאותו חלק שרוצה חומריות, שמלא פחדים, מלא תסכולים, מלא קשר לאדמה, קשר לעולם הזה. באה יציאת מצרים ואומרת לך, אל תיבהל, אלה הם חיינו. אל תחשוב שאם זה כרוך במלחמה, זה אומר שזה לא מתאים לך. לא, אלה החיים שלנו. אנחנו חיים במלחמה. לנצח נאכל חרב, אבל לא חרב במובן, חס ושלום, וחרב לא תעבור בארציכם, אלא חרב פנימית. אלה הם חיינו, העובדה שזה כרוך במלחמה, אומרת שאתה חי. אומרת שאתה נותן לקדוש ברוך הוא את הנחת הזה, של הניצחון, של ההתגברות. אז אולי לכן, גם רומזים את זה במינה גניבת האפיקומן, כדי להזכיר שכל מעשה הלילה הזה, דרך גניבה, דרך מנוסה ודרך חיפזון. אמרתי שיש עוד מדרש מופלא שממחיש את העניין הזה. יש מדרש שהדרשנים, על כוח התשובה, שהדרשנים אוהבים לספר אותו בערב ראש השנה. נו, אז יש מחלוקת אם בתשרי נברא העולם או בניס נברא העולם, אז אפשר לספר אותו גם בניסן. אם בניסן נברא העולם, אז גם עכשיו אפשר לדבר על תשובה. הייתה פעם פלוגת שודדים, שהשתלטה על היער בכניסה לעיר, ולא נותנת לחיות. הפכה את החיים לסבל מתמשך. כל אדם שיוצא מהעיר אחרי 8-9 בערב, הם מתנפלים על העגלה, מורידים אותו מהעגלה, קושרים אותו לעץ, מפשיטים אותו מהבגדים, לוקחים לו את הרכוש, לוקחים לו את הנכסים, מרוקנים את העגלה, משאירים אותו עירום ועירייה, בלי כלום. וזה נהיה פחד, הם התחילו לפגוע באנשים, אנשים התנגדו, הם התחילו לפעול באלימות. נהייתה סכנה לצאת מהעיר אחרי 8 בערב, אנשים חיים בתוך מצור. פנו למשטרה, המשטרה פוחדת מהם. הגיעו עד המלך, פנו למלך המדינה, אמרו לו, אדוננו המלך, רק אתה יכול להושיע אותנו, להציל אותנו מדי הפורעים האלה. המלך בירר, הבין שמדובר באמת בחבורת אסתים אמיצה, אנשים עזי נפש, גברתנים, אליהם צריכים לשלוח רק את הסיירת מטכ"ל, רק את היחידה המלכותית המובחרת ביותר, רק הם יוכלו להתגבר עליהם. אותה יחידה מחליטה לפעול בחוכמה, במרמה, בחוכמה, כמו שרשי אמר. הם עולים עליהם ב-4 לפנות בוקר, כששקט ושלווה ביער, הם עולים על העצים, מטפסים לצמרות העצים. בלילה ב-8, הם מוציאים מהעיר את העגלה של הגביר, את העגלה הכי חשובה בעיירה, 4 סוסים אבירים. פסי כסף וזהב שהם הם, הם, הם רקומים על העגלה, שבנויים, שמקשטים את העגלה, מרכבות פרו וכלו ירה בים. ואיך שהשודדים במקום אחבועם רואים את העגלה הזו יוצאת, את הטנק מלחמה הזה יוצא. העיניים שלהם נוצצות, הם יודעים שהם עשו את השנתית. הם מתנפלים על העגלה, הם מורידים את הגביר, הם לוקחים לו את הארנק, והם כבר פועלים בביטחון עצמי, הם כבר פחות זהירים ורגישים, ולרגע הזה מחכים חיילי המלך למעלה בצמרות העצים, משתלשלים למטה במהירות, וברגע אחד, ברגע כמהם רק קשרו את כולם, כפתו אותם, הביאו אותם למלך. המלך שפט אותם ל-25 שנות מאסר. נו, עכשיו צריך לחשוב איפה לשים אותם. אלה עזי נפש, הם לא ישבו במאסר, הם ימצאו דרך לברוח. המלך נזכר באיזשהו בית כלא, מרוחק מהמדינה, בקצה המדינה, קילומטר מהים, אין לאן לברוח, לאן הם יברחו, רק הים הגדול, מדבר מצד אחד, והים הגדול לפניהם. אומר המלך, משם אף אחד לא ברח, משם אף אחד לא רוצה לברוח, נשים אותם שם, יהיה שקט. המלך יסוגר אותם שם, שם שומרים נאמנים, וחוזר לעצמו, חוזר לענייניו. הם יושבים שם חודש, חודשיים, הם לא מתכוונים לשבת בכלא 25 שנה. זה חבר'ה עם הפרעות קשב, הם לא יכולים להיות בחדר סגור. בבית ספר הם לא ישבו על המקום. אז כאן בכלא הם ישבו 25 שנה, הם השתגעו. הם שיחדו את זה, ושיחדו את ההוא, ודיברו בשפת חלקלקות עם השומר הזה, ועם המפקד ההוא, והתחילו להשיג חומרים. השיגו את החפירה. וכל לילה הם חופרים מנהרה. חופרים מנהרה עד הים, קילומטר וחצי עד הנהר. משם הם שיחדו עוד שומר שיחים להם אונייה קטנה, ספינה קטנה. ומחכים ללילה ריח מלא. אחרי חצי שנה של הכנות גדולות, מגיע תדבב בחודש, הירח מאיר את כל המדבר הפתוח והחשוף הזה, רואים את הכוכבים, שום דבר, אין שום מבנה שיסתיר את האור. והם מתחילים להשתלשל מהמנהרה לכיוון הים. החמישי נתקף פחד. השודד החמישי אומר לחברים שתגידו, לאן אנחנו נברח? אנחנו נורמלים. הרי בסוף העולם הוא קטן. בסוף האינטרפול יתפוס אותנו, משטרת הגבולות יתפוס אותנו, לא נצא על שליש, נקבל כפול שנים. מה לנו לברוח? הסתכלו אליו, אמרו לו, משוגע, פחדן, תישאר פה. והם יצאו ממצרים, ברחו. בבוקר, ותהום כל המדינה, ספירת בוקר בשש בבוקר, מבינים שהשודדים החייתיים האלה, האכזרים האלה חופשיים, יכולים כבר עכשיו להיכנס, ללסתם את הבריות. המלך שומע את זה. ניבל, אומר, אני רוצה בעצמי לבוא לראות. מי ברח? איך ברחו? מגיע עם כל הפמליה, עם השרים, עם הגנרלים, מגיע עד, 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 עד בית הכלא. נכנס לחדר שלהם. רואה את הפתח של המחילה. אומר המלך, אני רוצה בעיניים לראות מה הם עשו פה. אני לא מאמין. יורד את המחילה הזו, קילומטר וחצי הלוך, קילומטר וחצי חזור. וכשהוא עולה בחזרה, הוא מלא התפעלות. מלא התפעלות מהאומץ שלהם. הוא מסתכל על השודד הזה שנשאר שם, על האחד הזה שנשאר, החמישי הזה שנשאר בתוך החדר. מסתכל עליו ואומר לו, טיפש מטופש, מה נותרת פה? החברים שלך ציפורי דרור חופשיות בעולם הגדול. אז המדרש אומר את זה כמשל על התשובה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה אתם נשארים? מה אתם תקועים? אני מוכל וסולח, תצאו! אבל זה גם משל על מה שאנחנו אמרנו. ללמד אותנו, שכשיוצאים ממצרים צריכים להתגבר על הפחד. כשיוצאים ממצרים צריכים להתגבר על אותו חלק שבנו, שרוצה להישאר שם, שנוח לו. לא על כל דבר צריכים הרמוניה. באדם ואומר, אני לא מרגיש שאני בשל להתפלל, אני לא מרגיש שאני בשל לשינוי. מה זה אתה לא מרגיש? הלא מרגיש הזה זה הפרעו שלך שרוצה שתישאר במצרים. אז מה אתה רוצה? להישאר שם. כך הרעיון של יציאת מצרים, כך את השער אחד של תומעה, את השער אחד של טהרה שיש בך. ממתת שערים של תומעה מקיפים אותך חס ושלום מכל הכיוונים. אבל יש בך שער אחד של טהרה. אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. נותרה לנו נשמה אחת, שער אחד של נשמה שפועמת ורוצה לצאת. קח את השער האחד הזה ותצאת. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. קח את השער האחד הזה ותצא איתו. אל תתייאש, אל תשבר, אל תלקה את עצמך. זו דרכו, זה דרכו של יהודי, זה דרכו של עולם. תיקח את הקול האחד שעוד פועם, שעוד מצלצל, שלא מתייאש, שלא מוכן להתרגל לאווירת הגלות. ואיתו תתחיל שנה של שינוי גדול, שנה של יציאת מצרים אמיתית, שתהפוך את כל השנה הבאה. אם נדבר בצורה ספציפית יותר, אז נסיים בנקודה מאוד מאוד מיוחדת, שתהפוך את הדברים יותר למעשה. אנחנו כבר בפרק י' ב' בתניא, אנחנו בעצם כבר מסכמים את כל החלק הראשון, החלק הארי של התיאוריה הגדולה, הסדר הגדול, המבנה הגדול, שבנה אדמו"ר הזקן. אחד החידושים המרכזיים בחלק הראשון שלמדנו, שיש לנו חלק שאנחנו שולטים בו, וחלק שאנחנו לא שולטים בו. על החלק הפנימי אנחנו לא שולטים. מה לרצות זה לא בידיים שלנו. אבל על החלק המעשי אנחנו כן שולטים. אדמו"ר הזקן קרא לזה לבושים. על המחשבה, על הדיבור והמעשה, אנחנו כן שומטים. אנחנו מחליטים מה לחשוב, אנחנו מחליטים מה לדבר, אנחנו מחליטים מה לעשות. גם אם אדם לפעמים בלי מצב רוח, אדם מודאג, בתקופה לחוצה, הוא יכול להחליט, אני לא חושב על זה. יש לו את הבחירה בכל רגע להגיד, המחשבה הזאת היא שלילית, המחשבה הזאת פוגעת בי, המחשבה הזו הורסת אותי, יש לי בחירה לא לחשוב עליה. בוודאי יש לנו בחירה בדיבור, אנחנו הרבה פעמים אומרים דברים שאנחנו לא מאמינים בהם. כי מכל מיני סיבות פוליטיות כאלה ואחרות, אנחנו צריכים לומר אותם. יש לנו את הבחירה מה לומר, אני יכול להגיד לבן אדם, אני מאוד אוהב אותך, למרות שאין מאחורי זה שום דבר. ובוודאי במעשה יש לנו בכל רגע את הבחירה. הרעיון של יציאת מצרים הוא לעזוב את מה שבפנים, ולהתחיל עם מה שבחוץ. לקחת את אותם כוחות שבהם יש לנו בחירה, ואיתם להתחיל. קמים בבוקר, אנחנו בתקופה לא טובה, אין לנו חשק לקום. אתה לא יכול לתת לעצמך חשק, אבל אתה כן יכול לקום. אתה יכול להחליט, זאת היציאת מצרים שלי, לקום, לקחת אחריות על החיים ולשנות. איי אני פוחד, איי אני לא שלם עם עצמי, איי אני עוד לא שם. בסדר, את קצת אמונה. איך אמרו חז"ל? קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. למה כקריאת ים סוף? כי בשביל לקרוע את הים, היו צריכים לקפוץ למים. וגם בשביל לעשות שידוך, צריך לקפוץ למים. אתה לא שלם, ואתה לא יודע הכל על הצד השני, ואתה לא רגוע, ואתה גם לא מכיר את עצמך מספיק. ואתה חושב שאולי גם אתה לא בשל לחתונה. אבל בשביל זה צריכים לקפוץ למים. קודש ברוך הוא נעשה השגחה פרטית, שידך בין איש לאשתו, נתן הצעה טובה, אז ההזדמנות הזאת, לעת כזאת, הגעת למלכות. ההזדמנות הזו כנראה שייכת אליך. אז מה צריכים לעשות? לקפוץ למים. הרעיון הוא אומר אדמור זקן, מהו הבינוני? שהוא לוקח את אותם חלקים באישיות, את המחשבה שלו, את הדיבור שלו, את המעשה, ומשם הוא מתחיל יציאת מצרים. הוא לא מחכה לשלמות פנימית, להרמוניה פנימית, לתיקון של כל הנון שערים. זה היה אחרי ספירת העומר, לתקן את כל הנון שערים. ביציאת מצרים לוקחים את השער האחד, ואיתו יוצאים החוצה, איתו ברוכים. אתה יכול להתחיל מהחלטה טובה אחת במעשה, אתה יכול להחליט מהחלטה טובה אחת בדיבור, אתה יכול להחליט מהחלטה אחת במחשבה. עם זה תתחיל, עם זה תצא לדרך. אני אסיים. סיפור נפלא, מצווה עלינו לספר, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, המצווה היא לספר, אומרים אצל חסידים, רק עם סיפור אפשר לצאת ממצרים. עם תיאוריה עוד לא יוצאים ממצרים, אבל סיפור חודר את הלב ומניע אנשים לעשייה. אז אני רוצה לסיים עם סיפור אחד, על הכוח של מעשה אחד. מעשה אחד בתוך ממתת שערי תומה. אם אדם מחליט שהוא לוקח את כוח המעשה, האחד שבו הוא שולט, והוא ממנו מתחיל יציאת מצרים, זה מפתח לשינוי גדול שישנה הכל מן הקצה אל הקצה. יש יהודי, אני מניח שחלק מהמאזינים שמעו עליו, קוראים לו יוסל גוטניק, הרב יוסל גוטניק, יוסל גוטניק, מיליארדר מאוסטרליה, יהודי בעל צדקה וחסד, שעצם זה איך הוא נהיה עשיר, זה עצמו סיפור, אנחנו עומדים בערב י' א' בניסן, יום ההולדת ה-120 של רבי מלובביץ', אז עצם זה שיוסל גוטניק נהיה עשיר, זה פלא פלאות. הוא עבר פעם לפני הרבי בחלוקת הדולרים, והרבי ביקש ממנו שיביא מפה של אוסטרליה. מי שמכיר את אוסטרליה זאת מדינה שרוב רובה מדבריות, ערבות שכיחות, מים, הבתים והאנשים שמועטים. הרבי מבקש שיביא לו מפה של אוסטרליה. הרבי לא היה באוסטרליה. הרבי לא הגיע בכלל למקומות האלה אף פעם. אבל הרבי מבקש ממנו מפה של אוסטרליה. הוא מביא מפה של אוסטרליה, רואים את זה בווידאו, בתמונות, כל אחד יכול לראות את זה בעצמו. הרבי מצביע על המפה ואומר לו, כאן צריכים לחפש יהלומים. כאן במדבר הזה צריכים לחפש אבנים טובות. והוא חיפש ומצא והתעשר. אז לאותו, לרב יוסל גוטניק, היה אבא שקראו לו הרב חיים גוטניק. הרב חיים גוטניק היה רב, במלוא מובן המילה. רב, תלמיד חכם, בקי, ידען, אינטליגנט, מרשים. רב כמו רב אמיתי, הוא בטח כמו שרב צריך להיות באוסטרליה. אוסטרליה זה מדינה מאוד מאוד מרוחקת, גם רוחנית וגם גשמית. אנשים מאוד עשירים, אבל מאוד חומריים, מאוד מאוד רחוקים. אורתודוקסים הם לא כל כך חזקים שם, והרב גוטניק בהחלט התאים למקום הזה, רב מרשים עם השפעה שכולם אהבו לשמוע אותו. פעם הוא נכנס לרבי ליחידות ואמר לרבי שהוא רוצה להפסיק לדרוש, הוא רוצה להפסיק לנאום בקהילה. למה? כי אנשים לא זזים, אנשים לא משתנים. הוא כל שנה מדבר על אותם דברים, כל שנה זה אותה שבת ואותו יום כיפור ואותו מקווה ואותה כשרות. אנשים שומעים אותו, מתפעלים, אומרים וואו, איזה רב אינטליגנט, איזה רב מרשים, ואז חוזרים הביתה. זה נשוי עם יהודיה, זה לא נשוי עם יהודיה, זאת נשואה ליהודי וזאת לא נשואה ליהודי. חוזרים לאווירה הקלוקלת ולא נשאר כלום מכל הדברים, מכל הדרשות היפות. רבי אמר לו, תשמע, להפסיק לדרוש אסור בשום אופן. כשבוך הוא נתן לך כישרון, אתה מתפקד בתפקיד הזה, זאת השליחות של החיים שלך. אבל אמר לו הרבי, אם אתה רוצה לראות את הפעולות שלך, אז שני דברים. א', תדע לך שחינוך זה לשנים, דרשות זה לשנים, אי פעם, והיו הדברים האלה על לבבך, לא כתוב בתוך לבבך, יום אחד זה ייכנס לתוך הלב, ויפעל את פעולתו. ובית הרבי אומר לו, והוא העיקר לענייננו, אם אתה רוצה לראות את הפעולות שלך, תסיים כל דרשה באיזה הוראה מעשית. תגיד לאנשים מה אתה רוצה מהם בתכלס, תן להם איזה רעיון מעשי, רעיון קטן אפילו, מתוך כל הדרשה הגדולה, וככה זה יניע אותם לפעולה. נו, הרב גוטניק חוזר לאוסטרליה, הייתה שבת מלאה, 300 איש, בר מצווה של אחד מהשירי הקהילה, והוא נותן נאום. דבר על שבת. מעלת השבת, ברכת השבת, סגולת השבת, משפחתיות השבת, מכל הכיוונים. אחרי 38 דקות של דרשה מלאת פתוס, הוא מסתכל על הקהל ואומר, חבר'ה, אתם בטח חושבים לעצמכם, כמה הרב שלנו יכול להיות מנותק? מה הרב שלנו לא יודע מול מי הוא עומד? הרי כל החניה מלאה מכוניות. הרי כולכם באתם לפה עם רכב. הרי מפה כולכם תלכו לעבודה. אז מה אני מבלבל לכם במוח? שבת, שבת, מי שבת? עוד 10 דקות אתם לא תזכרו על מה דיברתי. אומר הרב, זאת בעיה שהציקה לי כל החיים, אבל מה לעשות? זאת הפרנסה שלי, אז המשכתי לדבר. אבל עכשיו הייתי אצל הרבי שלי, בניו יורק, והוא נתן לי הצעה לקשר כל דבר הלכה למעשה. אז חבר'ה, בואו נקבל החלטה טובה ביחד. שבת בלי סיגריות. אני הייתי מעדיף שלא תיסעו באוטו, אבל אתם אנשים בוגרים. הייתי מעדיף שלא תלכו לעבודה, אבל זה לא תלוי בי. אבל לפחות בלי סיגריה בפה. גם להפסיד, למנוע עבירה אחת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, זה גם עניין גדול. חסכתם מלאכה אחת מלמתת מלאכות, מבעיר, זה גם כדאי. בשבת הבאה, בית הכנסת חוזר לעצמו, מ-330 איש יושבים. ב-10:50, כשיהודים כבר מקפלים את הטליתות, כבר אוחזים בקדיש בתרא, כבר יורדים לקידוש, לאכול דג מלוח. נכנס יהודי, יהודי רחוק מאוד, שאף פעם לא בא. ובא להתפלל, אבל הוא רואה שמסיימים ויורדים לקידוש, הוא ירד לקידוש. בשבת אחריה הוא בא ב-8, כבר בא בזמן, בשבת אחריה הוא בא בזמן. אחרי כמה שבתות שהוא בא בזמן, ניגש אליו הרב גוטניק ושואל אותו, "Nice to meet you, אני שמח לפגוש אותך, אבל למה אתה בא? מה קרה?" הוא אומר, "תשמע, כבוד הרב. הייתי פה לפני כמה שבועות שדיברת על שבת בלי סיגריה. מצא חן בעיני. החלטתי שמשבת הבאה, שבת בלי סיגריות. ליל שבת אני לא מעשן. שבת בבוקר אני לא מעשן. 8 בבוקר אני הולך לעבודה." הוא עובד באיזה משרד אנליסטי, משרד ברוקרים. קונים מניות, מוכרים מניות, כל פקודה זה מיליוני דולרים, טעות אחת יכולה למוטט את העסק. 9 בבוקר אני כבר עצבני כמו קיטור, אני עצבני כבר כמו חיה בג'ונגל, ואני חייב סיגריה. אני אומר לעצמי, אמרת שבת בלי סיגריות. 9:15 השפתיים בוערות סיגריה. 9:30 אני יוצא לריצה סביב העסק, אולי אני אשכח מהסיגריה. 9:35 אני אומר לעצמי, תגיד לי, אתה ליצן? אתה לא מעשן כי שבת היום, אתה סובל כי שבת היום. ואתה יושב במשרד ומקליט פקודות קנייה ומחירה. לך לבית כנסת. הלכתי לבית כנסת, כבר עמדו בסוף התפילה. שבת אחריה באתי בזמן, שבת אחריה באתי בזמן. מי יודע, אולי יום אחד אני גם אעשה קידוש בשבת. זאת יציאת מצרים. קח את השער האחד של התארה שיש לך. תעזוב את הממתת שערים ותברח עם השער הזה ממצרים. מעשה טוב אחד, דיבור אחד טוב, מחשבה טובה אחת. זה הצינור, זה השער שממנו מתחילה הגאולה הגדולה, וכמו שנאמר על הגאולה העתידה, בחיפזון לא תלכו, במנוסה לא תצאו, בגאולה העתידה אנחנו כבר נצא, רגועים, שלבים, כי כבר אז תהיה איתפך, נכבוש גם את הצד השני, וראו כל בשר כי פי השם דיבר, שגאולת ניסן תהפוך לגאולה כפשוטה, עכשיו, נאו ממש, ישר כוח, חג פסח, כשר ושמח.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.